بتاعي זה לא מצאתי את זה בכל התיירוכים. אז לקחתי את החתם סופר ונפטר בקפה בתשרי. תופס, נכון? אבל באמת, ככה התחלתי לעבור על החומר שלו, באמת גיליתי דמות נפלאה שלא הייתה ידועה לי. התקופה שהוא חי זה כמו 250 שנה לערך. אפילו כמעט בדיוק. הוא יחסית האריך ימים, חי באזור ה-80 שנה, ובעצם אנחנו מכירים אותו כראש ישיבה מאוד גדול בפרשבורג. הקים שם ישיבה של 500 תלמידים, זה מה שאנחנו מכירים אותו. היום יש לנו את חוג חתם סופר שלכאורה הוא איזה ממשיך דרכו. לכאור, אני אומר, כי תכף אנחנו נבין את הדמות שלו ונראה שזה לא 100%. אז א', החתם סופר, זה מה זה חתם? חידושי תורת משה. אז, על שם הספר שהוא חיבר, חידושי תורת משה, וסופר, זה פשוט אבא שלו היה סופר סתם. בסדר? אחרי זה יש לנו את הכתב סופר והבעל סופר וכל מיני תלמידים או צאצאים שלו שגם לקחו את השם משפחה הזה סופר. אז הוא באמת נחשב לאבי הרוחני של יהדות הונגריה בעת החדשה. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מדברים, אחרי הרמ"א, אחרי כל הזה, תחילת תקופת האחרונים, חתם סופר. זה מתחיל אותה רבי משה. ובאמת הוא נולד בפרנקפורט, כן? כמו שאמרנו, אבא שלו היה סופר סתם. בגיל 6 הוא כבר מתחיל ללמוד, גיל 9 כבר לומד בישיבה, גיל 13 כבר מתחיל להעביר דרשות בהלכה. הוא למד אצל רבי נתן אדלר. מי זה היה? זה היה אחד שהיה מחובר יחסית לחסידות, למקובלים, לחסידות, לכן יש לחתם סופר גם איזה קשר חסידי ולא רק הלכתי פלפולי.
אצל מי?
אצל רבי נתן אדלר. אחר כך הוא לומד אצל רבי פנחס הורוביץ, מחבר ספר הפלאה, מכירים אותו? יש אותו כאן, איזה הרי לכם. מעניין לדעת שהוא גם לומד לימודים במתמטיקה, אסטרונומיה, היסטוריה. שבעצם זה לא היה משהו מקובל, אבל הוא ראה בזה ערך, כן? אנחנו מדברים פה על איזה רב שלומד גם מקצועות, נקרא לזה חופשיים. הוא מוסמך לרבנות על ידי רבי מרדכי בנט ורבי נתן אדלר, ובגיל 24 הוא כבר יוצא להיות רב בפורסינץ. לא יודע איפה זה, אבל זה באזור הונגריה. שם הוא מתחתן בפעם הראשונה, סך הכל הוא התחתן 3 פעמים. מהאישה הזאת הוא לא זוכה לראות בנים. שם הוא הופך להיות ראש ישיבה, רב קהילה. בהתחלה הוא בכלל לא רוצה את המשרה הזאת כדי לא להתפרנס מן הצדקה, אבל שאין מה לעשות, הוא מקבל על עצמו את הצורך בלקבל פרנסה מהרבנות. אחרי זה בגיל 32 הוא יוצא לדרזניץ במורביה. ברוך השם שאתם לא מכירים את זה. חיים בארץ ישראל, מלא הגלות.
זה לפני הצבא,
אולי. שם הוא גם כן מכהן כרב קהילה וגם כרב כראש ישיבה. ואז בגיל 36 הוא עובר לעיר אחרת בהונגריה, שם הוא גם משמש כרב קהילה, אבל כבר מייסד ישיבה, מקים ישיבה. מגיל 45 הוא בעצם מתמנה לרב של פרשבורג, כן, ששם בעצם נקרא לזה מתחיל העיקר של החתם סופר. שם מכירים אותו, מקים ישיבה שמגיעה ל-500 תלמידים. אחרי כמה שנים, יש מחלוקת אם זה 6 או 9 שנים, אשתו נפטרת מאז שהוא מגיע לפרשבורג, ואז הוא נושא את הבת של רבי עקיבא איגר לאישה, שהיא הייתה אלמנה של הרב קלישר. כן, אנחנו מכירים את הרב קלישר, שהיה מחובבי הציונות, אז זה לא הוא, אבל זה כנראה איזה קישור משפחתי, אולי אבא או סבא או איזה דוד שלו. ואז מאשתו הזאת נולדים לו הילדים, סך הכל נולדים לו 11 ילדים. את כל זה הוא מתחיל בגיל 50, כן? זה מדהים. בגיל 50, אחרי שהוא נושא לאישה את הבת של רבי עקיבא איגר, נולדים לו 11 ילדים, 4 בנים מאוד מוכרים שממשיכים אותו, ו7 בנות שגם הן מתחתנות לגדולי תורה. ובגיל 72 אשתו השנייה נפטרת, והוא נושא אחרי זה את אלמנתו של הרב צבי הירש, עוד אישה שלישית. הוא מאוד היה מוכר, זאת אומרת ראו בו גם כגדול דור וגם כפוסק מאוד גדול, ושלחו אליו מכל אירופה שאלות, רבי עקיבא איגר ורבי אפרים זלמן מרגליות וכל מי שבעצם היה בתקופה שלו, מאוד העריך אותו והוקיר אותו על החידושים והעיון ההלכתי. עד היום המקום שלו זה מעניין, מדינת הונגריה בפרשבורג הקימו שם גשר מעל הבית קברות, ובגלל שידעו שזה מקום עלייה לרגל, אז פשוט עשו גשר מעל והשאירו כמה קברים, ביניהם את הקבר שאחד הוא סופר למטה, בגלל שזה איזה מקום תיירותי, יש להם שווה להשאיר את זה, הם גם רואים בו איזה גדל דור. גם הגויים, אפילו שופטים גויים היו שולחים אליו שאלות לדעת מה לעשות, איך לדון יהודי, עד כדי כך. דבר מעניין לגבי יחסו לארץ ישראל, אנחנו יודעים מה היה בטח, הוא מכירים חתם סופר בני ברק, כל הזה, אנחנו איזה דוס כזה, לא דוס, חרדי. אבל מעניין שבאמת היחס שלו לארץ ישראל, הוא הולך בקו של הרמב"ן, שבעצם כל המצוות בחוץ לארץ הם בחזקת הציבי לך ציונים ואין להם שום משמעות. הוא מדמה את חוץ לארץ לקבר, הוא כותב שקרקע של ארץ ישראל יותר קדושה מהשמיים של חוץ לארץ, עד כדי כך. ואני אקרא לכם קטע, קטע שהוא כותב בחידושיו למסכת סוכה לגבי העבודה בארץ ישראל. העבודה בקרקע גופה מצווה משום יישוב ארץ ישראל ולהוציא פירותיה הקדושים, ולא זו בלבד אלא שהוסיף וכתב, ואפשר אפילו שערי אומנויות שיש בהם יישוב העולם, הכל בכלל מצווה. וכפסק על אחר שתדאג בדבריו, בעצם הכל הופך להיות מכשירי מצווה, כמו שאנחנו מכירים אצל הרב קוק, שהכל בעצם, כל איזה פעולה של חומרית אפילו פה בארץ הקודש, זה כבר שיא הקדושה, זה כבר כתב את זה החתם סופר. הכל זה שימוש מצווה ופירות קודש ואדמת קודש, ככה ההתייחסות שלו לארץ ישראל. וכנ"ל גם לגבי רכישת מקצוע, היה מאוד חשוב לו שילכו לעבוד, שהתלמידים ילכו לעבוד, הוא כותב, ולא לבד עבודת קרקע, אלא לימוד כל האמנויות משום יישוב וכבוד ארץ ישראל, שלא אמרו, לא נמצא בכל ארץ ישראל סנדלר ובנאי וכדומה, והגיעו מארץ רחוקות. על כן היה לימוד כל אמנות מצווה. כן, זה הקודש שבחול, אנחנו גדלים על תורת ארץ ישראל, זה כבר החתם סופר מאוד היה מחובר לעניין הזה. בנוסף אנחנו מכירים שהישיבות באירופה היו מאוד עוסקות בפלפול, החתם סופר דווקא נגע בלימוד של הליבה דהלכתה, הוא סתם מכל השיטה הליטאית שכיום אנחנו רואים אותה מאוד רווחת, ויותר התחבר לשיטה הליבה דהלכתה של ללמוד ולהוציא הלכה ו... באותה תקופה אנחנו מכירים את האמנציפציה, מכירים? זוכרים מה זה אומר? שוויון זכויות ליהודים. חתם סופר ראה בזה בעיה מאוד מאוד גדולה, והוא מביא לכך משל, שאת המשל הזה הוא אמר בדרשה לפני כל הגויים שנתנו ליהודים את האמנציפציה, בעצם כאיזה הוקרה והודעה העלו את החתם סופר שיגיד להם תודה. אבל כמו שאנחנו יודעים את היחס שלו כבר לארץ ישראל, בואו נראה את התגובה שלו. אומר, משל לבני מלך שגלו מעל שולחן אביהם והלכו מגולה אל גולה וסבלו צרות רבות וקיבלו הכל באהבה, בהודעם כי סופם לחזור לגדלותם. והי כאשר עברו עליהם ימים רבים של צער, ואב נחמרו רחמיו עליהם, שלח להם בעלי מלאכה שיבנו להם בית מלכות בגולה שלהם, שלח להם ממון רב שיחיו ברווח ולא בצער. הבנים המשכילים האלה קיבלו את הממון ואת בעלי המלאכות, וגם כתבו לאב מכתב תודה ושבח על כל הטובה. אך במסתרים בכתה נפשם בחירה, ושאלו להם, על מה נהפכה שמחתכם לרועץ? והשיבו, אתם שותים. הלא כל הצרות שעברו עלינו עד עתה אינן שקולות כצרה הגדולה הזאת. הנה אנחנו גולים וסורים זה זמן רב וסבלנו הכל בטוב, כי חשבנו קרבה שנת פדותנו וגאולתנו. הנה אחרי כל הצרות האלה שולח לנו אבינו לבנות טירת מלכים בגולה, ועד מתי נהיה עוד פזורים? וכי מפני זמן מועד שולח לנו ממון הרבה ובונה פלטרין? אין זה כי אם חס וחלילה דעתו להזניחנו בגולה. על כן עלינו לבכות ולהתעונן על אריכות הגלות, ומכל מקום עלינו, מכל מקום חלילה עלינו לבעוט ושלא לקבל טובת וחסדי אבינו. על כן כתבנו מכתב תודה, אבל במסתרים תבכה נפשנו על גודל השבר הזה. בסדר, זה משל מאוד מאוד יפה, שבעצם מראה שכל המציאות של בגולה, כמה שהיא מתרחבת ונראית לנו כטובה, החתם סופר מעורר אותם, זה לא המקום שלכם, אתם לא צריכים להיות פה, עם ישראל, תעלו לארץ. הוא באמת גם דוחף הרבה מהתלמידים שלו שעלו לארץ. לצערנו, אנחנו יודעים שגם בחו"ל הקימו כמה ישיבות בשמו של החתם סופר.
אז בית שמאי שפירית, מה? אתה מדבר על מי שהיה? אתה צריך להגיד לי מה? האם הוא יצא או לא יצא? לא אכפת לי מהסוגה, אבל לא עכשיו על מי שהיה.
הזכרנו את היחס שלו באמת, קצת את זה שהוא למד לימודי חול, אבל גם את התלמידים שלו הוא שולח ללמוד לימודי חול. הוא רואה בזה חשיבות מאוד גדולה, ובעצם גם את התלמידים שלו הוא סוחר להם מלמד מיוחד שילמד אותם לימודי חול. בסדר? מצד שני, לחתם סופר הייתה התנגדות מאוד מאוד גדולה לרפורמים. הרפורמים התחילו להופיע אז, שכידוע הרפורמים בעצם לקחו את היהדות והשתמשו, נקרא לזה, בחוויות הרוחניות שלה, אבל להתאים את זה לגויים. בעצם מטרת הגוי, מטרת הרפורמים זה היה להשתוות לגויים עם שמירה, נקרא לזה, על חוויות רוחניות. אתם סופר נלחם בזה בצורה מאוד מאוד חזקה, ומצד שני, כמה שהם נקרא לזה התחברו למשכילים, אתם סופר לא התחבר למשכילים, אבל הוא כן היה בעד ללמוד מלאכות חול כאשר זה נעשה בצורה נכונה. זאת אומרת, כאשר זה נעשה בצורה של מתוך זה ללמוד את הקדושה ולראות את אור השם, זה הדרך הנכונה. לכן הוא שכר לעצמו מלמדים שילמדו את בניו את כל החוכמות של מתמטיקה, אסטרונומיה, היסטוריה וכדומה. יש כאלה שרוצים לומר שהוא כבר רמז לשנת פטירתו, הוא ידע מתי הוא ימות, וככה הוא כותב על סדר שנות השמיטה שקשור אלינו, ויש שמיטה, אם ירצה השם, שנת תף קוף פי וב. הבאה עלינו לטובה הוא שנת תף קוף צדיק גימל, יהיה רצון שיבנה בית המקדש, ובשנת תפרש הבאה עלינו לטובה. ואז הם מסבירים שבציונו את שנת תקוף צדיק ג' התפלל על בניין בית המקדש ולא בסיום סדר שנות השמיטה, על מנת לבקש על בניין המקדש קודם פטירתו. בשנת תפרש הוא כבר נפטר. בסך הכל הוא חיבר הרבה הרבה חיבורים, יש לו על התורה, יש לו בעיקר אנחנו מכירים חידושים על התלמוד. מסכתות, יש פה שלושה כרכים, לצערי, חיים הם בהוצאה ישנה. זו הוצאה חדשה ככה, מהירת העיניים, שחתם סופר.
יש פה גם
שוט שלו. והשוט באמת של החתם סופר, זה שוט מאוד מאוד רציני וכבד, שיש לו גם משמעות, כמו שהזכרנו, היה לו ערך, חתם סופר, בכל אירופה. יהדות הונגריה עד היום רואה את החתם סופר כאב הרוחני שלה. אז אנחנו לומדים מסכת בבא קמא בסדר, אז הבאתי לכם פה את ההקדמה שלו למסכת בבא קמא.
בית שאין בו 400 על 400,
איזה עוד יש לו חוץ מהמפרשים על התלמוד?
חידושים על התורה והשו"ת שלו, זה החיבורים היותר מוכרים. בעיקר משתמשים בשו"ת ובחידושים לתלמוד. טוב, אני אגיד לכם, זה קצת קשה לי, קצת שברתי את השיניים כדי להבין מה הוא אומר, אבל לאט לאט נבין. אז עדיין הוא לא נוגע פה בשום הלכה, זה סך הכל הקדמה. אמרנו שמצד אחד הוא היה ראש מאוד עיוני, מאוד הלכתי, ולכן יש לו גם חיבורים על התלמוד ושוטים בהלכה. מצד שני יש לו איזה חיבור קצת לחסידות, אפילו החבדניקים מזכירים שהוא מזכיר את האדמו"ר הזקן באחד מהחידושים שלו בספר במדבר.
לפני כמה זמן הוא חי?
250 שנה הוא נולד.
והאדמו"ר הזקן?
ל 300 שנה.
זה היה בחינת תשובה. אוקיי?
אז ככה, בעזרת השם יתברך, חידושי מסכת בבא קמא בלימוד הישיבה פה קהילת קודש בפרשבורג ביום ל"ג בעומר. אל דעות יצילני מטעויות ויביני שמועות בסדר ישועות. שימו לב איזה ככה חריזות של לשון. דברים עתיקין מעתיק עתיקין כשמנים מזוקקים במסכת נזיקין. מצווה וקמה אלומתי כחומה וימין השם רוממה בעסק בבא קמא. שבע רבות יפתח לבבות התלמידים לרבבות ושפתיים דובבות בפרק ארבע אבות. מרום וראשון שמרני מכישלון הבינני רחשון בפרק הראשון. זה מאוד מאוד יפה כל החריזה. דרך אגב, מוצאים אותה אצל הרבה מגדולי מגדולי הראשונים וגם גדולי האחרונים, שתמיד הם משתמשים באיזה קטע של חריזה ככה למשוך את הלב. ועכשיו בכלל נראה איזה גמטריות וכל מיני עניינים הוא מביא לנו ככה לבבא קמא. מפתיחה למסכת נזיקין והיא הראשונה מסדר ישועות, כמו שאמרו חז"ל בשבת למד א', והיה אמונת היתך החוסן ישועות חוכמה ודעת, ואנחנו רמזנו בפרק מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד. מה טוב? אל תאמר מה אלא מאה, והם המאה ברכות שבכל יום הרומז על סדר נזיקין, על סדר זרעים, סליחה. ומה נעים? הם המועדים, ימים הנעימים, כן, סדר מועד. שבט אחים, סדר נשים, שמחת רעים אהובים. שימו לב שכאילו כל הפסוק הזה הוא לוקח את כל הסדר זרעים, זה המאה ברכות. נכון, הוא התחיל את הפסוק מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. על פי זה הוא מסמיך את כל הסדרים. אתם מצליחים לעקוב? כן, בסדר? שבת אחים, סדר נשים, שמחת הרעים אהובים. גם יחד, ראשי תיבות, ישועות, חוכמה, דעת. בסדר? ומסכת הראשונה נקראת מסכת נזיקין. כמבואר בפרק כמה דעבודה זרה ונחלקה לשלושה שערים, כן, בהתחלה לא היה מסכת בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא, אלא זה נקרא מסכת נזיקין, שהיה מורכב משלוש הבבות הללו. ואחרי זה חילקו אותה כמה מציעא ובתרא. ונחלקה לשלושה שערים שבהם 30 פרקים. שער הראשון בבא קמא ויש בו 10 פרקים, שער התוך. זה בעצם האמצעי, בבא מציעא, ויש בה 10 פרקים, ושער האחרון, בבא בתרא, ויש בה גם כן 10 פרקים. וכך כתב בהקדמת, שימו לב שהרבה מהחיבורים, אנחנו רואים את כל החילוקים של הסדרים האלה, וזה בעצם כמו רבי, שמחלק לנו את המשנה בצורה, נקרא לזה דידקטית, כדי שנוכל לזכור. אם עכשיו אני אשאל אתכם כמה פרקים יש בכל סדר במסכת נזיקין, אז תדעו, 10, 10, 10, וכאן, כמה מציעא ובתרא, למה? כי הוא עשה לנו סדר, שלושה שערים, 30 פרקים, 10, 10, 10, הכל כדי ככה לחדד את הזיכרון. וכך כתב בהקדמת המאירי בשיטה מקובצת עיין שם וחמוע במסכת כלים 30 פרקים ונחלקה גם בשלוש בבו. בתוספת הדקלים עיין שם וסימן גל עיניי והביטה נפלאות מתורותיך גל, שלושה שערים, למד, 30 פרקים. אמרו חכמינו זכרונם לברכה, אם אני דיבר למי וחסידה לקיים מי לדאבות ודברכות ודנזיקים. מכירים את זה? יפה. ובעצם יש לנו, כדי להיות חסיד, כדי להיות, נקרא לזה, הדבק בהשם, יש שלוש דעות. אחד אומר לקיים את מסכת אבות, השני את מסכת ברכות, שבעצם זה עוסק בחיבור בינו לבין השם, ונזיקין זה בין אדם לחברו. ונתתי סימן, אבן הבדולה. אבן, ראשי תיבות, אבות, ברכות, נזיקים. בסדר? מובן? א', ב', נו. הבדולה, היי באי די ליהווה חסידה. אוקיי? אז עכשיו אבן הבדולה, אבות, ברכות ונזיקים, הבדולה, מי שרוצה להיות חסיד.
הוא לא הזכיר את כל ה... בפסוק הנם הטוב, הוא לא הזכיר את כל השישה סדום שלו?
הוא הגיע ליחד, נכון? יחד הוא אמר ישועות חוכמה דעת. אל לשמוע.
זה בנזיקין.
כן. ושלושתם רמוזים בפסוק גוזל אבי ואימו ואומר אין פשע, הוא חבר הוא לאיש משחית. ופשוט הוא בגוזל אבי ואימו על מי לדאבות. נכון, הגזל זה בעצם הצד המוסרי. זה מי לדאבות. מנהגי ישראל, ומנהגי ישראל וחז"ל דרשו על הנהנה בלא ברכה, כמבואר פרק, ראש פרק כיצד מברכים. הרי מי לדאבות, בסדר? זה בעצם נוגע בדברים שבין אדם לבורא עולם, הנהנה בלא ברכה. חבר הוא לאיש משחית, ראשי תיבות, מבאר, שואר וחפירה, תבערה. אוקיי? מה זה מבאה? אחרי שכבר למדתם? חלוקת,
נכון.
לא שם. שור חפירה, שור בור, נכון? ותבערה זה אש. אז זה בעצם... זה משחית, נכון? חבר הוא לאיש משחית. זה בעצם ארבע אבות נזיקים. ראינו דכתיב, שמע בני, מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, פשטה דקרא, ומי לדאבות. תהיה מוסרי, ומנהגיהם. ולפי דרוש הנ"ל, שגוזל אבי ואמו, קאי הנהנה בלא ברכה. אם כן, שמע, אם כן, מוסר אביך ותורת אמך, היינו מי לדברכות. עכשיו הוא לוקח את זה דווקא לעניין של ברכות. וראשי תיבות שמע בני, שין, בית, מם, א', זה בדיוק האותיות של שור, בור, מבאי ואש. נכון? שמע בני מוסר אביך, זה שור, בור, מבאי ואש. היינה מילה דנזיקין. וכתב התוספות דמבא אדם, הוא בפרשת אמור, מכה בהמה ישלמנה. מרמז גם זה, גם כן לגנב דפרק משפטים, גונב שור עושה, נראה לי דמספר מבאי. חייז, זה בעצם הסכום שלהם, מכוון כמו מכה בהמה ומבאה לשון תפילה. כן, זה בעצם גם הקבלה בין מכה בהמה לבין המבאה, שזה יוצא אותו סכום באותיות. כמו אם טבעיון בעיו דמפיק מיני לשון מבאה לקמן בגמרא. ואם כן, כוונת התנא המזיק המתפלל, והיינו הגנב. כן, מכירים את הגנב שמתפלל, נכון? אם גנב מתפלל להשם, אפילו שם הוא עוזר לו, נכון?
לא,
אני חושב שהוא יזכיר את זה, שנייה, הנה. והיינו הגנב המתפלל, כמו שאמרו חז"ל, גנבה במחתרתא, רחמנא קרעי. אוקיי, יש, אפילו הגנב שנמצא במחתרת, עכשיו הוא נמצא בבית של מישהו אחר והוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אז זה בעצם הוא הסמיך את זה למילה דנזיקין ולברכות, שאמרנו זה הקישור בין אדם לחברו לבין אדם לבוראו. אוקיי? זה הגנב המתפלל. הוא מצד אחד עושה נזק לחברו, מצד שני הוא מתפלל לבורא העולם. זה המיין דמי ולמי וחסידה. היימן דבאי למי וחסידה.
בהקשר למה? לא הבנתי כאילו.
עכשיו הוא מנסה לבאר את הנושא של איימן דבאי למי וחסידה, ובעצם עכשיו הוא מוצא לזה כל מיני גיאומטריות. אז הוא אומר, איך אנחנו נזכור את זה? אנחנו רואים שמכה בהמה יש על מנה לשון תפילה, וגם יש לנו את המבאה שזה סימן קייז, בסדר? זה רוצה בגיאומטריה קייז.
אוקיי.
הוא מרומז גונב שור ושה שבפרק משפטים, וזה סדרה נתנה על זה הסדר, וגם לא תענה הן ודחיק עצמו בלישנה לקרותו מבא עתיק לשון רמה, ואז הוא מביא לנו פה את לשונו של הרמה בעשר מאמרות וכו, וזה לשונו, ונשמר הטענה שלא לתת הוויה לנזיקין נוטריקון שלהן. מה כתוב? סיבמה. מכירים את המקום הזה? זה מופיע בתורה. בוא נראה, שור בור מווה הבהר, נכון? ועיר קטנה הונה לערי הכנעני בעבר הירדן שכנגדה עיר הקודש. איזה עיר הקודש? ירושלים. הסיבמה זה עיר קטנה שייכת בכלל הכנעני בעבר הירדן. יש לנו את סיבמה שהיא בעצם רומזת לכל סוגי הנזיקין, נכון? לארבע אבות נזיקין. ושם העיר מיום, אני לא יודע אם זה מיום ה' או מיום השם, אני חושב שזה מיום השם. מיום השם שמה. עד כאן לשונו זה היה הרמה. ובעצם, מה בעצם חידש לנו פה הרמה? הרמה שסיבמה כדי לזכור את ארבע אבות נזיקין, אנחנו צריכים לזכור שהיה עיר כנענית מאוד קטנה שנקראת סיבמה, איך אני אזכור שור, בור, מווה ורער. אוקיי? ובעצם המקבילה שלה זה ירושלים, שזה התיקון, הוא יראה את זה בהמשך, אני חושב שלא צילמתי לכם את זה, אבל... והעיין במפורש שם, ובזה יש לומר, משורשי בור, שור ובור, כסדר שכתובים בתורה. נכון, אנחנו יודעים שמנה אותם לפי הסדר שכתוב בתורה. וקשה, הרי במווה ועבר לא שמר הסדר, כתב אותם בסדר הפוך, ויש לומר, במווה ועבר, על כורך שינה הסדר משום רמז קליפת סיבמה. כזה שיצא לנו דווקא המקום של התאומה של העיר הכנענית הזאת, סיבמה, הנ"ל. אמנם, למין כתבור שור מבא את הוערה ויהיה ראשי תיבות בוסמת, יכול לנקוט במקום בור, במקום הוער, יכול להגיד את הוערה, ואז היה יוצא בוסמת שהיא גם אשת עשר, שהוא גם כן קליפה. שהוא עולה לאיזה דיוקים הוא נכנס, למה אמר הוער? היה אומר את הוערה ואז היה מסתדר גם עם איזה קליפה אחרת, גם איזה, עם איזה נזק.
זה שמות של ערים כאילו שקרה
לא,
בהם?
לא, בוסמה זה אשת עשר. סיבמה זה עיר כנעני.
שצריך לזה תיקו, כאילו בגלל שזה כן. ארבע עבוד נזקים זה...
כן. שהיא גם כן קליפה, הנה, הוא מוקדם בתורה קודם סיבמה. כן, שבעצם הרי הכנענים מופיעים רק אחר כך, אבל בוסמת יש את הסב כבר כתובה קודם בתורה, שכתב בפרשת מטות על כן, עד כאן, פירוש רשי דל עניין בור, שור ובור, שיהיה יכול לשמור הסדר כשהם כתובים בפרשת משפטים ניחא למין קטחי. על פי דבריו יובן, מה הייתה המכר אלה הבאר ולא אש, כלשון הקרא. אלא הכל משום ראשי תיבות סיבמה, הנ"ל. ויש עוד בור רמז, על פי מה שכתב תוספות יום טוב, דבער הוא לשון הקרא, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. תבערו זה הבער. והנה יש רמז למה שאמרו חז"ל, כל מקום שחילול שבת מצוי, דלקה מצוי על פי כל כתבי, כן? על פי פרק כל כתבי, עד כאן. על כן, קר אלה בלשון הבער לרמוז על לא תבערו. בעצם, מה העניין האחרון שהוא אומר לנו פה? שאתה שומע את המילה הבער, מה מצלצל לך בראש? איפה זה מוזכר בתורה? לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת. מי שלא שומר את השבת כמו שצריך, מי שמחלל את השבת, אז מצוי דלקה בביתו. כן, יש אצלו דלקה. הדלקה הזאת זה ארבע אבות נזיקין שגורמים לנזק. אוקיי? אז זה ככה הפתיחה, הוא ממשיך בזה שבעצם התיקון של זה, זה כנגד ארבע הקליפות האלה, יש לנו את ירושלים ואותיות משה, והוא ממשיך ככה עם הנקודה הזאת שלא הבאתי לכם אותו. אז א', איך אומרים, החיבור של החתם סופר זה החיבור מאוד חשוב, אני הבאתי דווקא מצד אחד מספר שהוא יותר מתעסק בפירוש, בהבנה דברי חז"ל לעומק, בעיון, אבל אנחנו רואים שהוא גם יש לו את הגישה, לא יודע אם להגיד חסידית, אבל חוט יותר פנימי בנפש, שזה חלק שאולי לא כל כך נראה אותו אצל החתם סופר בשו"ת ובספרים אחרים. טוב, שיהיה בעזרת השם סדר מוצלח. עכשיו תפתחו את החתם סופר גם בחידושים שלו, אחר כך יזמין לנו המוצאה החדשה. בעזרת השם. טוב, יישר כוח.
היה שם שיעור כללי? הוא לא נמצא, נכון? אין את זה להיגע.